נדרים, דף למד זיין, תחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילה מלמדו. משה רבינו מספר שבזמן קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לו הוראה ללמד תורה את עם ישראל. כמו שהוא אומר בספר דברים פרשת ואתחנן, על זמן קבלת התורה, ואותי, כך מספר משה רבינו, ציווה השם בעת ההיא, בזמן קבלת התורה, ללמד אתכם חוקים ומשפטים. ואכן כך עשיתי, הוא אומר. ראי, לימדתי אתכם, כך אומר כמה פסוקים קודם בפסוק ה', חוקים ומשפטים, כאשר ציווה אני השם אלוקיי, כאשר ציווה אני השם אלוקיי, כך אני לימדתי אתכם. אז הפירוש הפשוט, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ללמד, לימדתי. אבל הוא מוסיף, כאשר ציווה אני השם אלוקיי, כדי ללמד אותנו. הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממני כסף, לא ביקש ממני תשלום כשהוא לימד אותי תורה. ככה גם אני מלמד אתכם תורה בחינם, לא דורש תשלום. כשאדם מלמד תורה אחרים, אסור לו לדרוש תשלום על לימוד התורה שהוא מלמד. ולכן אם אדם נדר שהוא מדיר את חברו שלא יוכל ליהנות ממנו, אף על פי כן מלמדו תורה, מדרש והלכות והאגדות. תורה זה מצווה, זה לא נחשב ענה. אבל מה שמפתיע, הדבר הפלא, לא ילמדנו מקרא. מקרא עשו. למדיר שידיר ענה את חברו, ללמד תורה את המודר. מדיר זה זה שאסר את הענה, והמודר זה זה שאסור בענה מהמדיר. והגמרא מיד שואלת, מקרא מה הייתה, מה לא ילמדנו? משום דקמהן עלי? כי הוא נותן לו ענה בזה שמלמד אותו בחינם תורה? אז למה הוא יכול ללמד אותו מדרש? נמי קמהן עלי? הוא גם כן עושה לו ענה. אמר שמואל, המשנה מדברת בכזה מקום שנוטלין רגילים ליטול שכר על לימוד המקרא. ואם הוא מלמד אותו בחינם, הוא נותן לו הנאה. ואין נוטלים שכר על לימוד המדרש. לכן אין לו הנאה מכך שהוא לא מבקש ממנו שכר. כי אף אחד לא מבקש שכר על לימוד מדרש. ואם תאמר הוא נהנה מלימוד התורה, בוודאי הנאה הגדולה ביותר, המצוות לא ניתנו ליענות בהם. לא ניתנו בשביל הנאה, לא, אין לזה שם של הנאה. שואלת הגמרא, מי אמר שמדברים במקום כזה שלוקחים שכר על מקרא ולא לוקחים שכר על מדרש, מהי פסקה? מתרצת הגמרא, המשנה באה ללמד אותנו שהמקום הזה נוהג כשורה, עושה כמו שצריך, הקא משמלן. דאפילו במקום שנוטלין שכר על ללמד תורה ולא מלמדים בחינם, רק על מקרא, לימוד המקרא שרי למשקל, מותר לקחת שכר, אבל על לימוד המדרש לא שרי למשקל. אסור לקחת שכר על זה. שואלת הגמרא, מה ההבדל? מה ישנה מדרש דלא, שאסור לקחת על זה שכר? נכתיב הפסוק שמשה רבנו מספר, שהקדוש ברוך הוא הורה לו ללמד תורה את עם ישראל, וככה הוא אכן עשה, כמו שדיברנו בפתיחה לשיעור, שמשה רבנו מספר, ואותי ציווה השם בעת ההיא בזמן קבלת התורה ללמד אתכם חוקים ומשפטים, וכתיב כמה פסוקים קודם, ראי, לימדתי אתכם, חוקים ומשפטים, אתם יודעים איך לימדתי אתכם? כאשר ציווה אני השם, כמו שהוא לימד אותי. איזה ציווי מיוחד משה רבינו קיבל איך ללמד? מסתבר שהוא הצטווה ללמד בחינם. אומר משה רבינו לעם ישראל, מה אני לימדתי אתכם בחינם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ללמד אתכם בחינם? אף אתם נמי תלמדו לאחרים תורה בחינם. כמו שאוויר לנשימה, לא לוקחים תשלום. זה בחינם. תורה זה חיים. לא לוקחים תשלום על ללמד תורה. כך אפשר לבאר. אבל אם כן נשאלת השאלה, מקרא נמי בחינם, גם מקרא צריך ללמד בחינם, אז איך ייתכן שאם אדם מלמד מקרא בחינם, זה נחשב שהוא נותן הנאה. הרי כולם צריכים ללמד מקרא בחינם. מתרצת הגמרא, באמת על לימוד שמלמדים מקרא לא לוקחים שכר. אלא לוקחים שכר, כי בזמן שמלמדים את המקרא, עושים עוד מלאכה, ועל המלאכה הזאת לוקחים שכר. איזה עוד מלאכה? אז יש שתי דעות. רב אמר שהשכר שלוקחים, זה כי בדרך כלל מלמדים מקרא ילדים שהם קטנים, וצריך לשמור עליהם. וכשהוא מלמד מקרא, ביחד עם זה הוא גם שומר על הילדים, וכשהוא לוקח שכר, הוא לוקח שכר שימור. שלא יסתובבו ברחובות, שלא יזיקו, שלא יתחנכו לדברים לא טובים. מדרש בדרך כלל גדולים לומדים, והם לא צריכים שישמרו עליהם, לכן לא לוקחים על זה שכר. ורבי יוחנן אמר, השכר שלוקחים על לימוד המקרא, זה על הלימוד של פיסוק הטעמים, הניגון של טעמי המקרא. לפי דעת רבי יוחנן, זה לא מהתורה, זה לא נכלל בחוקים ומשפטים שהצטוו ללמד בחינם. מקשה הגמרא על רב. במשנה שלנו תנן, שאדם שאסור לחברו ליהנות ממנו, לא ילמדנו את חברו מקרא. נשארת השאלה. ביש למה לפי רבי יוחנן, מנדה אמר שהשכר שלוקחים על לימוד מקרא, זה שכר על פיסוק הטעמים, על הטעמים שהוא מלמד אותו, הניגון של הפסוקים. היינו, דלא ילמדנו מקרא, כי לוקחים על זה שכר, ואם הוא מלמד אותו בחינם, הוא נותן לו הנאה. אלא לרב, מנדה אמר שהשכר שלוקחים על מקרא זה שכר שימור. לכאורה, כשבאדם מדיר את חברו, לא מדברים שהוא ידיר ילד קטן. קטן עליו להדיר ילד קטן. בטח הוא מדיר גדול. בר שימור הוא. וכי כשהוא מלמד אותו תורה, הוא לוקח שכר כי הוא צריך לשמור עליו. בוודאי שלא. מכיוון שלא, אז אסור ליטול שכר, אפילו הלימוד מקרא של אדם גדול. כי אדם גדול לא צריך לשמור עליו. ואם כן, למה שהמדיר לא יכל ללמד אותו מקרא? אפילו מקרא, בחינם. כי מדובר פה באדם גדול שלא צריך לשמור עליו. הרי הוא לא נותן לו הנאה בזה, כי כולם מלמדים גדולים בחינם. אסור לקחת שכר על לימוד, על ללמד תורה. מתרצת הגמרא, המשנה מדברת שהאדם אדיר קטן. על זה קטני. והוא כן צריך שמירה. ולכן, אדם כזה מותר לקחת שכר ללמד אותו, כי לוקחים שכר שימור, ואם המדיר ילמד אותו בחינם, הוא נותן לו הנאה, ולכן אסור. שואלת הגמרא, אם המשנה מדברת במודר קטן, תבאר לי בבקשה את המשך המשנה. אימא סייפה. אבל המדיר מלמד את בניו של המודר תורה. הוא יכול ללמד אותו מקרא. איך יכול להיות שקטן הוא בר בנים הוא? מתרצת הגמרא, חסר במשנה מילים, חסור עם מחסרה, ואחי קטן, כך צריך לשנות את המשנה. המדיר לא ילמדנו למודר מקרא. מדובר פה שהמודר הוא קטן. וכשמלמדים אותו, גם שומרים עליו, וצריך לקבל על זה שכר, ואם הוא לא לוקח שכר, הוא נותן לו הנאה, והמודר הזה אסור לו הרי ליהנות ממנו. ואם היה מודר גדול, אז מותר ללמד אותו אפילו מקרא, מלמדו לא, ואפילו לבניו הקטנים הוא יכול ללמד אותה מקרא. למה? את האבא שהוא מודר הנאה, הוא יכול ללמד מקרא, כי הוא גדול. לא צריך לשמור עליו. אז מה, אתה לוקח שכר על זה שאתה מלמד אותו מקרא? ודאי שלא. אסור לקחת שכר ללמד תורה. מה, אתה תיקח שכר על זה שאתה שומר עליו? אתה לא צריך לשמור עליו, הוא שומר על עצמו. אז אין בעיה ללמד אותו תורה בחינם, כי אתה בכל מקרה לא אמור לקבל על זה שכר. ומה עם בניו? כי אני מלמד את הבנים שלך תורה בשביל לתת לך הנאה? מה פתאום? לי יש מצווה ללמד תורה את הבנים שלך. אז אם כן, גם אם המודר נהנה מזה, זה לא איסור. מקשה הגמרא. על רב, אתה אומר שהשכר שלוקחים על ללמד מקרא זה בגלל ששומרים על הילדים בזמן שמלמדים אותם. מייטי ויקושיה מברייטה. ילדים שלומדים, תינוקות של בית רבן אצל המלמד, תינוקות לא קוראים בתחילה בשבת. בשבת לא מלמדים אותם פסוקים שהם לומדים כעת פעם ראשונה. אלא, אם לימדת אותם באמצע השבוע פסוקים, ואתה רוצה לשנן איתם את זה פעם שנייה, אפילו שזה פעם ראשונה שאתה חוזר על הפסוקים, שונים בראשון, מותר לשנן, לחזור פעם ראשונה בשבת. אפילו שזה חזרה ראשונה. שונים בראשון, חוזרים פעם ראשונה. ללמד פעם ראשונה אסור, אבל לחזור פעם ראשונה מותר בשבת. לכאורה, מה האיסור ללמד ילדים בשבת? כנראה, כי אתה לא יכול לקבל שכר שבת על מה שאתה עובד בשבת. אז בישלמה לרבי יוחנן שהוא המן דאמר שאומר שהסיבה שלוקחים שכר על לימוד מקרא זה בגלל שכר פיסוק טעמים, שללמד את הבן אדם טעמי המקרא, את הניגון של הפסוקים. מובן, היינו דאין קוראים בתחילה בשבת, כי עיקר הטרחה של הלימוד זה בפעם הראשונה, ומי שמלמד לוקח שכר שבת. לפי דעת רב, שהוא המן דאמר שסובר שהסיבה שלוקחים שכר כשמלמדים מקרא, זה שכר שימור הילדים. אז המאי אין קוראים בתחילה בשבת, והמאי שונים בראשון. אז אני מבין למה אסור ללמד פעם ראשונה בשבת, אבל אני לא מבין למה אסור, למה מותר לחזור פעם ראשונה בשבת. האי כשכר שימור לשבת, הוא הרי כשלוקח שכר על זה שהוא מלמד את הילדים פעם שנייה, חוזר איתם פעם ראשונה, זה גם כן שכר שבת, מה ההבדל? דוחה הגמרא, ולפי תאמיך, לפי רבי יוחנן שסובר שלוקחים שכר בגלל הטעמים שמלמדים, ולכן מקרא אפשר לקחת שכר. שאלת השאלה, למה פעם ראשונה אסור ללמד בשבת? שכר פיסוק טעמים בשבת מי אסור? וכי אסור לאדם שיש לו ילדים שהוא מלמד אותם כל השבוע, והוא מקבל שכר, אז אסור לו בהבלעה לקבל שכר גם על שבת? הבלעה היא, זה מובלע בתוך ימי החול, הוא לא מקבל כסף על שבת. הוא מקבל, נאמר, 70 דינרים לשבוע. הוא מקבל את זה גם על שבת, אבל הוא לא מקבל במיוחד על שבת, זה מובלע בתוך ימי השבוע. והבלעה מישרא שערי, מותר לקבל שכר שבת ביחד עם יום חול, בהבלעה, כמו שכתוב בברייתא, כמו שכתוב בתוספתא, במסכת שבת, פרק י"ח הלכת את זין דתניא, הסוחר את הפועל לשבוע שלם, להרבה זמן, וזה כולל גם שבת, אז הוא יכול לקבל שכר. למה הוא סוחר אותו? מאוד מעניין, דברים, כל מיני תפקידים ועבודות מעניינות. דבר אחד, לשמור את התינוק. אז זה לא הכוונה לשמור ילד ככה שלא יישאר לבד, אלא מדברים פה בזמן שבית מקדש עומד על תילו, ויש אפשרות להיטהר מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה, והיו עושים סלסול ומעלה מיוחדת בתארה של אלה שעסוקים בהכנת אפר פרה אדומה, היו לוקחים ילדים שאומרים עליהם שלא יהיו טמאים מעולם. איך אתה יכול להיות בטוח שהוא לא טמא? אולי יש קבר מתחת איפה שהוא הולך? לא! נותנים לו להיוולד במקום כזה שהוא סלע, ומתחת יש חלל, ואם יש, עכשיו, בתוך הסלע לא יכול להיות טומאה, כי זה סלע, זה מקום שאף פעם לא חפרו בו. ובחלל, גם אם יש מתחת לזה טומאה, אז החלל הזה זה אוהל שחוצץ בפני הטומאה, הסלע חוצץ בפני הטומאה. אין כאן טומאת מת במקום הזה, הבן אדם הזה לא נטמע מעולם באמת, אותו ילד, מאז שהוא נולד. והיו צריכים כאלה שיעזרו לשמור על הילדים, שיהיו בתארה, שם באותו מקום מיוחד, באותם חצרות מיוחדות. אז מי שסוחר פועל בשביל זה, או בשביל לשמור את הפרה האדומה. מה צריך לשמור את הפרה האדומה? שים אותה ברפת וגמרנו, לא! פרה אדומה, אסור לשים עליה אף פעם עול על צווארה, אשר לא עלה עליה עול, רק אותה לוקחים לאפר פרה אדומה. אז צריך שמישהו שישמור, וישמור שלא יהיה במום. או לוקחים פועל לעבודה נוספת מאוד מרתקת, לשמור את הזרעים. מה צריך שמירה מיוחדת לזרעים? אלא מדובר כאן גם כן בזמן שבית המקדש עומד על תילו, ויש מצוות מנחת העומר, אנחנו סופרים ספירת העומר מפסח עד שבועות, זה על שם מנחת העומר שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח, לוקחים מהתבואה החדשה, עושים מזה מנחת שעורים, ומניפים פעם ראשונה מהסעורים של התבואה החדשה של השנה הזאת, אז את הזרעים האלה צריך לשמור. היו זורעים את זה 70 יום לפני פסח. את הזרעים האלה, ומישהו היה צריך לשמור את זה. רש"י במסכת בבא מציע, דף נ"ח עמוד א', בפירוש השני, מבאר למה צריך שמירה מיוחדת על הזרעים האלה. הוא אומר שמדברים פה בשנת שביעית, שנת שמיטה, והוא שומר ספיחים של הפקר, שאף אחד לא ייקח את זה כדי שיהיה לצורך מנחת העומר. כי זה הרי הפקר, צריך מישהו שישמור שאף אחד לא ייקח את זה. בכל אופן, הפועל הזה שסוחרים אותו, הוא עובד יום אחרי יום, ראשון, שני, שלישי, גם בשבת הוא נמצא שם. הוא מקבל שכר לא על שבת, הוא מקבל שכר על כל השבוע. מובלע בתוך השכר של כל השבוע, גם שכר שבת. אז אין נותנים לו שכר על שבת, כי אסור לאדם לקחת שכר על מה שהוא עושה בשבת. גם אם הוא לא עושה מלאכה שאסורה בשבת, אסור לו לקבל שכר על שבת. אדם למשל, שליח ציבור שעובר לפני התיבה, או בעל קורא, אסור לו לקבל שכר על שבת. אז לכן, מה שעושים בדרך כלל, מכינים משהו באמצע השבוע, יש כל מיני היתרים, אבל לקבל שכר על מלאכה שעושים בשבת, זה אסור. כמובן, אם הוא שומר רק בשבת, אז הוא צריך חייב לשמור בחינם. אז הוא שומר חינם. לפיכך, הוא פטור מלשלם אם היה גניבה או אבידה. כי שומר חינם פטור בגניבה ובאבידה. שומר שלא מקבל שכר על השמירה, אם הפיקדון נגנב או נאבד, התורה אומרת שהוא פטור מלשלם, כי הוא לא קיבל תשלום. ככה פוסקת התורה. ולפיכך, מכיוון שהוא לא מקבל שכר אם הוא שומר רק בשבת, אם עבדו בשבת הדברים שהוא שומר עליהם, אינו חייב באחריותם. ואם הפועל הזה היה שכיר לכל השבוע, זה נקרא שבת. שכיר שבת, הכוונה שכיר שהוא כל שבעת ימי השבוע. והוא לוקח שכר על שבוע שלם. או שכיר חודש, שהוא מקבל שכר פעם בחודש. או שכיר שנה. או שכיר של שבע שנים, שבוע. אז הרי נותנים לו שכר שבת, איך בעבלה, ביחד עם שאר ימות החול, ואם כן, הוא שומר שכר, שומר שמקבל שכר על השמירה שלו, הוא חייב לשמור על הפיקדון, ואם הייתה גניבה או אבידה, והפיקדון נגנב או נאבד, הוא חייב לשלם. לפי כך אם עבדו, חייב באחריותם. בכל אופן רואים מהברייתא, שבעבלה מותר לקבל שכר שבת. אז אם כן, מה הבעיה ללמד דברים חדשים את התינוקות בשבת? מה, כי זה שכר שבת? נותנים להם את זה בעבלה. אלא מביאה הגמרא סיבות אחרות למה לא מלמדים ילד דבר חדש בשבת. בין לפי דעת רב שאומר שמקבלים שכר על השמירה עליהם, ובין לפי רבי יוחנן שמקבלים שכר על זה שמלמדים אותם טעמים. לגבי שבת היינו טעם עד אין קוראים בתחילה דבר חדש מהטעם. משום שהאבות רגילים להשתעשע עם בניהם בשבת. כדי שיפנו אבות הון, האבות, דיינוקי של הילדים, למצוות הדשבת, למצוות עונג שבת, לא רצו ללמד את הילדים דבר חדש. כדי שהבן שלי לומד עכשיו פסוקים חדשים בתורה, אני לא רוצה להפריע לו. ואז האבות לא השתעשעו עם בניהם בשבת. זה מניעה של עונג שבת, פילי פלאים. לכן לא מלמדים אותם דברים חדשים. כי כשילד לומד דבר חדש, אבא נמנע מלהפריע לו. והיא באה תאמה, הסבר נוסף, משום בשבת, בשבת האוכלים ושותים, גם הילדים, יותר מה שהם רגילים. ואז הם כבדים, יקיר עליהם אלמה, האיברים שלהם כבדים עליהם. קשה להם ללמוד עכשיו דבר חדש שצריך הרבה צלילות הדעת, הרבה עיון. וכמו דבריו שאמר שמואל, שינוי הרגל, שינוי וסת, כשאדם רגיל לאכול בדרך אחת ופתאום הוא אוכל בדרך אחרת מה שהוא רגיל, זה גורם לתחילת חולי המעיים. ברגע שאדם רגיל לאכול את הסדר הארוחות יום אחרי יום ומגיע שבת ומשנה את הסדר, הוא פתאום נחלש. לכן אי אפשר ללמוד איתם דברים חדשים. היה ויכוח בין רב לבין רבי יוחנן, למה מותר ללמד מקרא בשכר? או בגלל שאתה לוקח שכר בכלל על זה שאתה שומר עליו, או כי אתה מלמד אותו טעמים, אבל בכל מקרה, מכיוון שלוקחים שכר על, ללמד מקרא, אי אפשר מישהו שמדיר הנאה את חברו ללמד אותו מקרא, כי אם הוא מלמד אותו בחינם, הוא נותן לו הנאה בזה. נשאלת השאלה, למה צריך שני טעמים? למה באמת כל אחד לא אומר את הטעם של השני? לפי רבי יוחנן למשל, מנדה אמר שלוקחים שכר על לימוד מקרא, שכר פיסוק טעמים, אני למד אותך טעמי המקרא, פשטה, זרקה, מונח וכו'. כל הטעמים, הניגונים של הפסוקים. מה הייתה מה לא אמר, כמו רב, שהיתר לקחת תשלום על לימוד מקרא, זה שכר על השימור ששומרים על הילד. תרצת מה רבי יוחנן כסבר, שהטעם הזה שייך בבנים. וזה טוב, לפי איך שהגמרה העמידה בעמוד הקודם, שמדובר פה כשהמודר הוא קטן. אבל בנות, הדרך של הבנות, שהן לא כל כך מסתובבות כמו בנים, יותר שמורות בדרך כלל, הן לא כל כך מסתובבות. ומה שכתוב שאפשר ללמד מקרא, לא נאמר דווקא על בן, זה נאמר גם על בת. ובנות מקבאי אנשימו וכי צריך לשמור עליהם, כל כך שמירה גדולה עד כדי כך שצריך שכר שימור. לא. אז אם כן, למה שיקחו שכר על מקרא? כי אתה מלמד אותם פסוקים? אסור לקחת שכר ללמד תורה. או לפי גרסה אחרת ברן, רבי יוחנן כסבר, זה טוב, שכר שימור בקטן, אבל גדול, מי בא שימור וכי גדול צריך שישמרו עליו? ואף על פי שעמדנו בעמוד הקודם שהמשנה מדברת דווקא במודר קטן, אבל מהמשנה שכתוב ולא ילמדנו מקרא ולא מחלקים בין קטן לבין גדול, משמע שאפילו גדול אסור ללמד מקרא. אסור למדיר ללמד מודר כשהוא גדול מקרא. ככה לכאורה משמע במשנה, המשנה לא מחלקת אם המודר הוא גדול או קטן. ואם הוא גדול הרי לא צריך לשמור עליו. למה אסור ללמד אותו מקרא? איזה ענה נותנים לו בזה? איזה שכר אמורים לקבל על זה שמלמדים אותו? לכן, העדיף רבי יוחנן להעמיד שהשכר שמקבלים על מקרא זה על זה שמלמדים טעמים. שואלת הגמרא, אז למה רב לא קיבל את הטעם הזה? את הטעם של הטעמים. ולמאן דאמר, לפי דעת רב, שהיתר לקחת שכר זה משום שכר שימור הילדים, מה איתה מה לא אמר כמו רבי יוחנן שהיתר לקבל שכר זה משום שכר פיסוק הטעמים? כי רב כסבר, ללמד בן אדם טעמים? גם צריך בחינם. זה חלק ממה שהפסוק אומר. לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווה אני השם אלוקיי. חלק מהחוקים ומשפטים זה הטעמים. פיסוק טעמים בעצמו דאורייתא הוא. גם על זה אסור לקחת שכר. לכן הוא לא יכול לקבל שעל זה לוקחים שכר. איך אנחנו רואים שזה דעתו של רב שהטעמים זה חלק מהתורה? ואמר רב איקה ברבין, הוא אמר את הדברים בשם רב חננאל, שהוא שמע את זה מדבריו שאמר רב. מה דכתיב הפסוק בנחמיה? ויקראו בספר תורת האלוקים. אחר כך כתוב מפורש. אחר כך כתוב ושום שכל. ואחר כך כתוב ויבינו במקרא. מה כל אחד מהדברים האלה? בא ללמד. אז מה שכתוב ויקראו בספר תורת האלוקים, זה מדבר על המקרא, על הפסוקים עצמם. מה מלמד המילה מפורש? זה התרגום שמפרש את המקרא. ושום שכל אלו הפסוקים, הנקודות שמפסיקות בין פסוק לפסוק להפריד בין שני עניינים. ויבינו במקרא, זה פיסוק הטעמים. על ידי הנגינה של טעמי המקרא יודעים איפה להעמיד כל מילה. האם היא מתאימה למה שהיה עד עכשיו, או שזה כבר מתאים להמשך? כי בטעמים יש, למשל, סוף פסוק בוודאי, שזה סיום של עצירה, עוצרים, זה כאילו פה מסתיים איזשהו עניין, במידה מסוימת. אבל זה כבר למדנו מבסום שכל, אבל אחר כך יש לך גם כן את נחתה, שזה גם הפסקה חלקית כזאת. יש לך מונח, שזה גם כן קצת עוצר. בטעמים יש עצירות והמשך. יש למשל קדמה ואזלה, שזה ככה שתי מילים שהולכים ביחד. אתה יודע ככה איך לשבץ כל מילה, האם היא מתאימה לקודם, או שהיא מתאימה לאחר כך, או שהיא בכלל בפני עצמה. הטעמים נותנים להבין את המקרא. בכל אופן רואים שבנביא נחמיה מוזכר הטעמים, שזה חלק מהמקרא, זה מהתורה. לכן לפי דעת רב, אין דבר כזה לקבל שכר ללמד טעמים. טעמי המקרא זה חלק מהדאורייתא, צריך ללמד את זה בחינם. ורבי יוחנן שחולק על רב, והוא סובר שפיסוק טעמים זה לא מדאורייתא, אמרה לה, מה שכתוב היבינו במקרא, אלו המסורות. המילים שחסרות, המילים שיתרות, שקיבלנו אותם במסורת. איזה מילה כותבים אותה עם יוד, איזה מילה כותבים בלי יוד וכדומה, מתי כתב מלא, מתי כתב חסר וכדומה. מביאה הגמרא, אמר רבי יצחק שיש ארבעה דברים בדרך של קריאה וכתיבה של מילים בתורה, שנמסרו הלכה למשה מסיני. דבר ראשון, צורת המקרא. הקריאה הנכונה שנמסרה לנו על ידי הסופרים, על ידי הראשונים. דבר שני, ואיתור מילים מיותרות שלא צריך אותם בשביל להבין את העניין, אלא הם רק מאתרים ומייפים את הלשון שנכתבו על ידי הסופרים, שנאמרו על ידי הסופרים. דבר שלישי, מילים שקוראים אותם אבל הם לא כתובים. קריין ולא כתיבן. דבר רביעי, מילים שכתובות ולא קוראים אותם. כתיבן ולא קריין. כל אלה הלכה למשה מסיני, משה רבנו קיבל אותם בסיני בעל פה ומסר לעם ישראל. הגמרא מביאה דוגמאות על כל ארבעה הדברים. הדבר הראשון, מקרא סופרים. כגון הר"ן גורס, ארץ, ארץ. שאם המילה ארץ כתובה באמצע הפסוק, אומרים את זה עם סגול, מתחת האלף, ארץ. ואם זה כתוב בסוף פסוק או באתנחתא, אומרים ארץ עם קמץ מתחת האלף. וכן, שמיים, אם אין לך ניקוד, זה נראה לך כמו שכתוב סמים או שמים. איך אתה קורא שמיים כאילו יש א' אחרי המם? זה הלכה למשה מסיני. וכן, מצרים, אולי כתוב כאן מצרים, אלא כאילו כתוב א' אחרי הריש, מצרים. זה גם כן הלכה למשה מסיני. כך מבאר הר"ן. הדבר השני, איתור סופרים. מילה שכתובה רק לייפות את הלשון. ככה הסבר אחד בר"ן. מביאה הגמרא דוגמאות. רשימה של דברים שכתוב את המילה אחר, אפילו שלא היה צריכים לכתוב את המילה אחר. למשל, מה שכתוב, וסעדו לבכם ותעבורו. למה צריכים לכתוב אחר תעבורו? זה לייפות את הלשון. תשב הנערה איתנו ימים או עשור ותלך. מה זה אחר תלך? המילה אחר זה איתור של המילה. וכן, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. היה מספיק שיהיה כתוב ותאסף. וכן, מה שכתוב, קדמו שרים ונוגנים. המילה אחר זה לאיתור הלשון. לייפה את הלשון. וכן, צדקתך, הררי קל, היה מספיק שיהיה כתוב. מה שכתוב כהררי קל, האות כף, היא לאיתור הלשון. מדובר כאן על המלאכים שהם נקראים הררי קל, שגם הם זקוקים לצדקתו של הקדוש ברוך הוא. היה מספיק שיהיה כתוב צדקתך, הררי קל, גם הררי קל זקוקים לצדקתך. הכף זה לאיתור הלשון. עכשיו עוברים לדבר השלישי, מילים שלא כתובות וקוראים אותם, קריאן ולא כתיבן. למשל, המילה פרט, בפסוק בספר שמואל שכתוב דבלכתו להשיב ידו בנהר, צריך להוסיף את המילה פרט אפילו שזה לא כתוב ולקרוא את זה. וכן המילה איש בפסוק דכאשר ישאל בדבר האלוקים, צריך לומר ישאל איש בדבר האלוקים. והמילה באים בפסוק דנבנתה שכתוב הנה ימים נאום השם ונבנתה העיר להשם, צריך להוסיף הנה ימים, צריך להוסיף את המילה באים נאום השם ונבנתה עיר להשם. וכן המילה לה, דפליטה. כתוב, הפסוק אומר, השמיעו אל בבל רבים, כל דורכי קשת, חנו עליה סביב, אל יהי פליטה. צריך לומר, אל יהי לה פליטה. וכן, המילה את, דה, מה שנאמר בפסוק, הוגד, הוגד לי כל אשר עשית חמותך, צריך להוסיף את חמותך. וכן המילה אליי, דה הגורן, כתוב שם ותומר, אליה כל אשר תומרי אעשה, צריך לומר כל אשר תומרי אליי אעשה. וכן אליי דה הסעורים, כתוב שם ותומר, שש הסעורים האלה נתן לי, כי אמר אל תבואי ריקם, צריך להוסיף כי אמר אליי אל תבואי ריקם אל חמותך. כל אליה, לין, קריאם ולא כתיבן, אפילו שזה לא כתוב, כך קוראים. צריך להוסיף את המילים האלה. עכשיו הדוגמה האחרונה זה שזה כתוב ולא קוראים את זה. הוא כתיבן ולא קריאן. למשל, המילה נא, די יסלח, כתוב בהשתחווייתי בית רימון, יסלח נא השם לעבדך בדבר הזה, אז את המילה נא לא קוראים. וכן המילה זאת דה המצווה, כתוב וזאת המצווה, החוקים והמשפטים, המילה וזאת לא קוראים אותה. המילה זאת. ידרוך שכתוב דה הדורך, בפסוק הדורך כתוב אל ידרוך הדורך קשתו, אז אל ידרוך, ידרוך הדורך קשתו, ידרוך לא אומרים את המילה הזאת. המילה חמש, דפאת נגב, כתוב ופאת נגב חמש, 500 ו-4,000, אז את המילה חמש לא גורסים. וכן המילה אם שכתוב דכי גואל, כתוב ואתה כי אמנם כי אם גואל אנוכי, לא קוראים את המילה אם, אלא כי גואל אנוכי. עליין, הרשימה הזאת, כתיבן, אפילו שזה כתוב, ולא לא קריאן, לא קוראים את המילה הזאת. עוד כלל של דקדוק, של יותר, איך מחלקים את הפסוקים. אמר רב אחא בר עדה, בארץ ישראל במערבה, פסקין לעדיין פסוקה לתלת הפסוקים. מחלקים את הפסוק הבא לשלושה פסוקים. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, זה פסוק אחד. פסוק שני, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. פסוק שלישי, ויגד משה דברי העם אל השם. שזה, היו שעשו את זה פסוק אחד ארוך, אבל בארץ ישראל חילקו את זה לשלושה פסוקים. עד כאן דף למד זין.